טוב, שלום לכולם. הנושא הכללי שלנו היום בדרך כלל לא לא נתפס כנושא תורני, ולכן לפעמים יש איזושהי תחושה שאין מקומו בישיבה. והאמת שיש לו היבטים גם שיכולים להיקרא יותר בקלות תורניים. רגע, זה טוב. יש לו היבטים שיכולים לחשב יותר באופן קלאסי תורניים, אליהם אני בספק אם אני אוכל להגיע, אבל כיוון שהמטרה שלנו מוגדרת להיות עיסוק באמונה, ספק ואמת, אז אני באמת אתמקד בחלקים המחשבתיים, פילוסופיים יותר, ולא לא בחלקים ההלכתיים והמשמעויות הלימודיות ולמדניות. השאלה הבסיסית שהועלתה, שהתבקשתי לדבר עליה, היא איך אפשר בכלל לצפות לוודאות? איך אדם יכול לדעת שהוא אוחז באמת? האם אנחנו נידונים לספקנות תמידית, שאי אפשר לצאת ממנה? האמת שיכולתי לסיים ולהגיד שהתשובה היא כן. וזה נכון, זה בסך הכל התשובה בקטן או בגדול, אבל מאוד חשוב לי להבהיר מה המשמעות של הכן הזה, ולזה בעצם אני אקדיש את העניין יותר מאשר לעצם האמירה כן. טוב, אני אתחיל אולי עם אפיון קצת של התחום שקרוי לוגיקה, או לוגיקה קלאסית לפחות, ונראה מה בעצם הוא אומר לנו. כאשר אנחנו מעלים את השאלה של ספק מול ודאות, משיקה אליה שאלה של הוכחה מול אי הוכחה. כן? ודאות בדרך כלל נקשרת אצלנו למושג הוכחה. אז בואו ננסה קצת לבדוק את המושג הוכחה, ואולי מתוכו נוכל להוציא כמה תובנות לגבי למה אפשר לצפות בתחום הוודאות. יש כשל לוגי שמודגם בהוכחה המפורסמת לזה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, וההוכחה הולכת משהו כזה. כתוב וילך אברהם שם, והיהודי כמוהו ודאי לא הלך בלי כובע, גם זה שם, ולכן כל מי שהולך בדרכיו של אבינו גם הוא צריך ללכת עם כובע, מה שהיה להוכיח. מה בעצם לא בסדר בהוכחה הזאת? מה בעייתי בה? יש כמובן תחושה ברורה שיש פה איזשהו משהו, לא יודע אפילו אם קשר, אבל מסריח בטוח. מה הבעיה שאנחנו רואים בסוג כזה של טיעון? אז זה מה שנקרא בדרך כלל בהקשרים לוגיים הנחת המבוקש. הנחת המבוקש זה בעצם להניח את המסקנה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים להוכיח טענה כלשהי, אנחנו בונים טיעון שמוכיח את הטענה הזאת, והטיעון הזה בעצם במובלע או במפורש מניח את אותה מסקנה שאליה אנחנו רוצים להגיע. בטיעון הזה אנחנו אומרים וילך אברהם, יהודי כמוהו הרי ודאי לא הלך בלי כובע. מאיפה יוצאת התובנה הנבואית הזאת? כנראה מן ההנחה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, אחרת למה להניח שיהודי כמוהו לא הלך עם כובע? אז בעצם במובלע הנחנו את המסקנה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, בלי שאמרנו את זה כמובן, כדי בכל זאת להשיג איזשהו אימפקט, אבל בעצם הנחנו את זה. וכאשר אנחנו מניחים את המסקנה שאליה אנחנו רוצים להגיע, זה מה שנקרא הנחת המבוקש, וכמובן להוכחה אין שום ערך במצב כזה, בגלל שאנחנו לא הוספנו שום מידע שלא היה בידינו כשהנחנו את ההנחות. כבר כשהנחנו את ההנחות, המידע הזה היה בידינו, ואם הוא לא היה, אז הוא לא יהיה בידינו גם אחרי ההוכחה. כי אנחנו, אם אנחנו נערער על ההנחה, אז אנחנו כמובן גם לא נצטרך לקבל את המסקנה. זאת הבעיה של הנחת מבוקש. אלא מאי? שהבעיה של הנחת המבוקש היא בכלל לא כשל. אין כשל כזה, הנחת המבוקש. כל הוכחה לוגית מניחה את המבוקש. בואו ניקח את ההוכחה הלוגית הקלאסית.
אם
מדי
פעם אני אתנתק מהרמפול כי אני חייב להסתובב, תגידו לי אם לא שומעים אותי. שגם את זה לא שומעתם. כל בני האדם על פני דמותה, זה הנחה ראשונה. סוקרטס הוא בן אדם, זאת הנחה שנייה, ובמסקנה, סוקרטס הוא בן דמותה. זאת הוכחה לוגית, טיעון לוגי, מה שנקרא סילוגיזם קלאסי. זה תמיד הדוגמה שמביאים כשמלמדים לוגיקה. בסדר? אז בואו נבדוק את הטיעון הזה. יש לנו שתי הנחות, כל בני אדם הם בני דמותה, וסוקרטס הוא בן אדם, ומהם גזרנו את המסקנה הזאת, שסוקרטס הוא בן דמותה. אוקיי? מאיפה אנחנו יודעים שכל בני אדם הם בני דמותה? לא יודע. מתצפיות, מהשערות, מה שלא יהיה, נכון? אז יראו ראשון, שאותו כבר העלה פילוסוף בשם סטיוארט מיל, יראו על הדדוקציה, או על ההסק ההכרחי, הלוגי ההכרחי, שאומר את הטענה הבאה, אתה רוצה להוכיח את המסקנה הזאת, וברגע שיש לך הוכחה עבורה, אז היא ודאית, היא מוכחת, אבל כל ודאות כזאת נסמכת על שתי הנחות, במקרה הזה שתי הנחות, אבל קצת יותר, בסדר? מה הוודאות שלך ביחס לשתי ההנחות? איפה אתה יודע את זה? או את זה? אז את זה נגיד ראיתי. נגיד שראייה זה לא דבר שאנחנו נטיל כרגע בספק. אבל מה עם זה? זאת השערה, נכון? אני לא ראיתי את כל בני האדם, בוודאי שלא כל בני האדם שראיתי מתו. אני מקווה לפחות. יש רשעים שחייהם קרויים מתים, אבל רוב בני האדם שאותם פגשתי הם חיים כולכם היום. עד 120. אז איך אני יודע שכל בני אדם הם בני דמותה? אני עושה אינדוקציה, נכון? פגשתי כמה אנשים שבסופו של דבר מתו. אני מניח שזה נכון לגבי כל האנשים, לא רק לגבי הקבוצה שבה פגשתי, וכיוון שכך אני משיג את המסקנה שכל בני האדם הם בני דמותה. נכון? אז בעצם עשיתי פה איזושהי הכללה. לקחתי כמה עובדות יסודיות, ובניתי מהם עקרון כללי, על ידי הכללה. עכשיו יש לי הנחה כללית, הנחה פרטית ומסקנה. אבל ההנחה הכללית הזאת עצמה, על מה היא מבוססת? על הכללה. אבל הכללה זה לא דבר ודאי, נכון? אז אם ההנחה היא לא ודאי, אז ברור שגם המסקנה שנסמכת עליה היא לא ודאי. כי המסקנה הזאת הרי בסך הכל נגזרת משתי ההנחות. ואם ההנחות לא ודאיות, אז המסקנה לא יכולה להיות יותר ודאית מאשר מה שיש לנו בהנחות, נכון? פעם שאלתי תלמידי תיכון, מה יותר נכון בגיאומטריה, האקסיומות או המשפטים? במשפטים יש הוכחה, לאקסיומות אין. אז האקסיומות הן שרירותיות והמשפטים הם ודאיים, נכון? כמו שזה לא נכון. למה? בגלל שההוכחה עניינה לעשות רדוקציה של המסקנה על ההנחות. זאת אומרת, לשאוב את הוודאות שיש בהנחות ולהעביר אותה אל המסקנה. הוכחה לעולם לא יכולה לייצר ודאות, הוכחה יכולה לשמר ודאות. זאת אומרת, אני יכולה לקחת את הוודאות שיש לי בהנחות ולהעביר את זה למסקנה שנגזרת מהן, נכון? אבל אם בהנחות עצמן אין לי ודאות מלאה, אז עוצמת הוודאות שיכולה להיות לי במסקנה היא לכל היותר מה שיש בהנחות. אף פעם לא יותר, נכון? זאת אומרת שגם מסקנה של טיעון כזה היא לא מסקנה ודאית. היא אומנם נובעת בהכרח מן ההנחות, אבל היא כשלעצמה, המסקנה כשלעצמה היא לא ודאית. קוראים לזה, הטיעון הזה הוא טיעון תקף, כי מסקנתו נובעת בהכרח מן ההנחות. אבל מסקנה של טיעון תקף היא לא בהכרח מסקנה נכונה. אבל מילים אחרות היא לעולם לא מסקנה ודאית, והיא לא בהכרח נכונה. לפעמים נכונה ולפעמים לא. אוקיי? אז זה בעצם אומר שהאיעור הזה, זה האיעור של מי, אומר בעצם שאין לנו שום דרך להגיע לוודאות. זה ניסוח אחר של ספקנות. כיוון שגם אם נציג הוכחה, ההוכחה יכולה לשמר ודאות, אבל אף פעם לא לייצר ודאות. אם אין לנו ודאות בהנחות, אז לא נוכל להיות ודאיים לגבי המסקנה. אבל בהנחות, אם אין לנו הוכחה עבורן, ובאיזשהו מקום הרי השרשרת הזאת נעצרת תמיד, אז באותו מקום שבו השרשרת נעצרת, אין לנו ודאות. וכיוון שכך, גם המסקנה לעולם לא תהיה לנו ודאות, ולכן טוען מין שהדדוקציה זאת אשליה. אין דבר כזה באמת ודאות לוגית, דדוקטיבית. הוודאות היא רק ודאות של נביאה. המסקנה נובעת מן ההנחות. אבל אין אף פעם ודאות לגבי המסקנה עצמה. או מה שאמרתי קודם, אנחנו נידונים לעולם לחיות בספק. אף פעם אין לנו ודאות. אבל אני לא מתכוון לדבר על זה כאן כרגע, אולי יותר מאוחר. אלא אני מתכוון שתשימו לב לנקודה אחרת. שהיא אולי קשורה, אבל היא אחרת. המשפט כל בני אדם הם בני תמותה, נגיד שאני אפילו יודע אותו באיזשהו אמצעי, לא יודע, גילוי אליהו, אני יודע אותו בוודאות. בסדר? אז גם המסקנה היא ודאית. בסדר? במקרה הזה, מי יסכים איתי שהמסקנה היא ודאית. בסדר?
אליהו יכול להיות קשור לוודאויות, לא עוד לספקות.
בכל אופן, יש פה אבל נקודה אחרת. המשפט הזה, כל בני אדם הם בני תמותה, כולל בתוכו את הטענה הפרטית שסוקרטס זה בן תמותה, נכון? אחד מבני האדם שעליהם מדבר את ההנחה הראשונה הוא סוקרטס. אז ברגע שאני יודע את ההנחה הראשונה שכל בני האדם מבני תמותה, אני בעצם כבר יודע את הטענה הזאת על כל בני האדם, נכון? שכל אחד מהם הוא בן תמותה, שרובן הוא בן תמותה, שיעקב הוא בן תמותה, אפילו לא מת, מישהו אחר, לא משנה, כל מיני אנשים מבני תמותה, וגם סוקרטס ייבדל לחיים ארוכים, הוא גם בן תמותה. אז מה בעצם אנחנו רואים כאן? שהטענה הזאת כבר נמצאת בתוך ההנחה. או במילים אחרות, אם קוראים, איך קוראים לזה, כמו שאמרתי קודם, הנחת המבוקש. אז הטיעון הזה למעשה נניח את המבוקש. הטיעון הזה יוצא מההנחה שכל בני אדם מבני תמותה, וגוזר את המסקנה המחודשת שסוקרטס הוא בן תמותה. אבל ההנחה שממנה יצאנו כבר כוללת גם את המסקנה הזאת. אני לא צריך את הטיעון בשביל לצבור את המידע שיש במסקנה. המידע הזה היה בידי כשיצאתי לדרך. במילים אחרות, אם אברהם אבינו זה יש שם גשר של הנחת המבוקש, אז גם בטיעון הזה יש גשר של הנחת המבוקש. או במילים אחרות, עוד יותר לפחות אני אגיד, כל טיעון לוגי מניח את המבוקש. אחרת הוא לא היה טיעון לוגי.
כן,
מה אני חושב בשביל?
לא,
אני לא יודע,
איך
לעשות את
בן אדם?
אני יודע, ההנחה השנייה שלי. זה היה, אבל זה לא בהנחה הראשונה. אם אני יודע שסוקרטס הוא בן אדם, אז עכשיו זה כלול בהנחה הראשונה. כשאני יודע את שתי ההנחות, עזוב, אף אחד לא לימד אותי לוגיקה. אני יודע את שתי ההנחות, אני כבר יודע את המסקנה. המסקנה נמצאת בהן. אתה יודע שאתה שם את ההנחה השנייה. בסדר? אז למעשה, המסקנה שיוצאת מכאן, המסקנה הזאת גם היא מסקנה מעניינת, שכל טיעון לוגי מניח את המבוקש. הנחת המבוקש היא לא קשר. להפך, אם יש טיעון שמניח את המבוקש, סימן שמסקנתו ודאית. ולהפך, אם יש טיעון שמסקנתו ודאית, סימן שהוא מניח את המבוקש. אז אין דבר כזה קשר של הנחת המבוקש. מה כן שהבאתי בתחילת שתי הגלות עם הכדור הפורח, כן, שני אנשים מאבדים את דרכם בכדור פורח, לא יודעים איפה הם נמצאים, שואלים את הבן הפורים ככה אחרי כמה ימים, כבר לא יודעים, שואלים את מישהו עומד למטה בשדה, חורש את השדה שלו, שואלים אותו, תגיד איפה אנחנו? יותר חושב רגע, מעל השדה שלי. אז אחד מהיושבים בכדור אומר לשני, זה בטוח מתמטיקאי, זה שלמטה. למה הוא מתמטיקאי? שתי סיבות. א', מה שהוא אומר מדויק לחלוטין, וב', זה לא עוזר לנו כלום. ובדיחה הזאת מספרים בכל פקולטה של מדעים מדויקים, כל אחד מספר את זה על עצמו, או לא מדעים מדויקים, בעצם גם במינהל וכו'. אבל כל אחד רוצה לטעון לכתר של לא מועיל כלום, וזה לא בדיחה אגב. הוא רוצה לטעון לכתר, באקדמיה יש איזושהי תחושה שאם אתה לא מועיל כלום, אז אתה אקדמיה אמיתית. אז אני אגיד לכם למה, אמיתית, לא אוקיי. אני אגיד לכם למה. ושמה פירוש לא מועיל כלום? הרי הבדיחה הזאת היא דבר מאוד רציני. למה באמת יש את שני המאפיינים האלה למתמטיקאי? שני המאפיינים האלה תמיד באים ביחד. זה לא שני מאפיינים בלתי תלויים. למה באמת הוא מדויק לחלוטין? למה באמת הטענה הזאת מדויקת לחלוטין? בגלל שהיא לא מועילה לחלוטין. בגלל זה. בגלל שבעצם היא לא מוסיפה לנו מידע מעבר למה שכבר היה בידינו. זה נקרא לא מועיל לנו כלום, נכון? גם הטיעון הזה לא מוסיף לנו מידע מעבר למה שהיה בידינו. גם הטיעון הזה לא מועיל לנו כלום. זאת אומרת, להגיד לא מועיל לנו כלום במשמעות הזאת, יש סתם בכללים שלא מועיל לנו כלום. אבל לא מועיל כלום במובן האינטלקטואלי הזה, או במובן הלוגי הזה, פירושו מדויק לחלוטין. זה הפירוש. לא שני מאפיינים. זה מדויק לחלוטין וגם לא מועיל כלום. זה לחזור אותו דבר בממשים. זה אותו דבר. דבר שלא מועיל לנו לחלוטין, זאת המשמעות של להיות מדויק. אז אם כך, יוצא שהלוגיקה או הכלים האנליטיים או המדויקים או המתמטיים הם כלים שלא יכולים להועיל לנו כלום במשמעות הזאת. כן. אבל אחר כך ידעתי. אני ידעתי את שתי ההנחות לפני שיצאתי לדרך הלוגית.
הטיעון השני אומר שסיבת מגלדה מבדלות היה.
מה זה טיעון השני? הטענה השנייה אתה מכיר? הטיעון זה כל הדברים. בסדר, כשאני יודע את שתי ההנחות האלה, אני כבר לא צריך מישהו שיגזור מהם את המסקנה. אני כבר יודע אותם. זה הכל.
הטענה הראשונה לא מבדלת.
נכון? אמרת, זה מישהו יגיד כבר קודם. שתי הטענות. ואם אתה יודע את שתי ההנחות האלה, אתה לא צריך ללמוד לוגיקה, אתה כבר יודע שסופך את הסומנת כותה. נכון? זה נכלל כבר בתוך ההנחות. לא יודעת אותה בתוך אחת, אתה צודק. צריך גם את השנייה. נו, אז... מה עושים עם זה? באמת המתמטיקה לא מובילה כלום. מישהו ירגיש ככה... לא אומר משעמם או לא מבין, אבל מישהו ירגיש ללמוד גיאומטריה למשל לא יהיה לו כלום? לא בחיים, לא מדבר. לא מועיל כלום במובן האקדמי, זה דווקא כמו שאמרתי קודם, זה מעליא אותם. במובן הזה באמת אני חושב שכולם מבינים שגיאומטריה לא מועילה כלום. מקצוע נסגר. אז מה באמת קורה שם? מה התועלת במרכאות שעליה אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על כלים מתמטיים או כלים לוגיים? תראו, תיקחו את ארבעת האקסיומות של הגיאומטריה המשורת, גיאומטריה אוקלידית. כל ילד בכיתה ד' יודע אותה. לא צריך ללמוד את זה, זה ברור. אנחנו נותנים שתי נקודות למרכב ישר אחד, שכם מתקינים במפגשים, תוכל כבר מה המשך שם. את האקסיומות האלה כל ילד בכיתה ד' יודע. ועדיין, אם תשאלו אותו מה תחום הזוויות במשולש, הוא לא ידע. אלא אם כן הוא ילד מאוד מאוד אינטליגנטי. למה לא? הרי המידע על תחום הזוויות במשולש למעשה כלול כבר בתוך ההנחות. אחרת זה לא היה מתמטיקה, נכון? מתמטיקה, אם המשפט שתחום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, הוא משפט ודאי, יש לו הוכחה מתמטית, אז זה בעצם אומר שהטענה הזאת שבכל משולש תחום הזוויות הוא 180 מעלות כבר חבויה באיזשהו מקום בהנחות, באקסיומות, מה שקוראים בהקשר של גיאומטריה, נכון? אז למה מי שיודע את האקסיומות לא יודע את המסקנה? הוא יודע אותה, לכאורה, זה נמצא בתוך זה. הוא יודע את זה באותו מובן, גם מי שלא מכיר את סוקרטס, יודע, אם כל אדם הם בני תמותה, הוא יודע שאם יש איזה סוקרטס כזה והוא בן אדם, אז בטוח הוא בן תמותה. אוקיי? אז גם פה, הוא בעצם יודע באיזשהו מובן, הילד הזה, שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. במשולש, במרחב אוקלידי. אז מה הוא לא יודע? למה צריך את המורה? אז אם הוא גאון, לא צריך. אבל בדרך כלל צריך. למה? בגלל שלא תמיד מה שאנחנו יודעים במובן של תורת האינפורמציה, המידע שצבור בתוכנו, זה לא אומר שאנחנו באמת יודעים אותו. זאת אומרת, המידע הזה צבור בתוכו. זה נכון. אם הוא מבין את הנחות היסוד האלה, בתוך ההנחות האלה נמצא באיזושהי צורה גם המידע על סכום הזוויות במשולש. אבל זה לא אומר שהוא יודע אותו במובן של יכולת לנסח אותו, לעשות בו שימוש, להבין אותו, שזה יעמוד לו מול העיניים, המשפט הזה של סכום הזוויות במשולש 180 מעלות. זאת אומרת, זה לא לצאת לקדמת התודעה או לקדמת החשיבה או ההכרה, זאת פעולה לא טריוויאלית. למרות שהמידע הזה כן, באיזשהו מובן כבר תמון בתוכו. יש פה איזושהי כספת מעולה שהמורה בעצם תפקידו לעזור לתלמיד לפתוח אותה, לגלות מה יש בתוך הכספת. אם זה לא היה בכספת, התלמיד הזה לא יבין לעולם את מה שהמורה מלמד אותו. גם אם הוא כן יבין את זה, זאת לא תהיה מתמטיקה. מתמטיקה פירושו לא רק להבין שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות, אלא גם להבין שזה נובע בהכרח מהאקסיומות של הגיאומטריה. אחרת הוא לא למד גיאומטריה, הוא למד אדריכלות, או לא יודע, הנדסה, הנדסה, סכום הזוויות במשולש 180 מעלות. הגיאומטריקה לא מעניין אותו מה סכום הזוויות במשולש. מה שמעניין אותו זה מה יוצא מהנחות ומה לא יוצא מהן. בסדר? במובן הזה אני מתכוון שהתלמיד לא למד שום דבר מהמורה, לא יכול ללמוד שום דבר מהמורה, אם זה לא נמצא אצלו באיזשהו מובן בכספת. יש פילוסוף, קוראים לזה חצי יהודי לפעמים, למרות שזה החצי הלא נכון, ויטגנשטיין, חשובי הפילוסופים של המאה ה-20, הוא טען את הטענה הבאה. מבחנים פסיכומטריים אתם מכירים, נכון? אז בואו ניקח סדרות, מבחנים פסיכומטריים שואלים סדרות. 1, 2, 4, 8, מה המספר הבא? 16, אתם צריכים 800 בפסיכומטרי. עכשיו, אם אני אומר, במקום 16, יבוא איזה חוצן, נגיד מה פתאום, פה זה מינוס 7 ושליש. ברור, אתה לא רואה? מינוס 7 ושליש, מיד רואה. מה תגידו? 0 בפסיכומטרי, נכון? אני אומר, אתה צריך להגיד. אבל זה לא נכון. זה לא פחות מבוסס ממה שאתם אומרים. למה אתם מניחים שזה 16? אתם מניחים שזה 16, כאשר אתם מניחים שהסדרה הזאת הולכת כמו 2 בחזקת n. כשn שווה ל-0 אז זה 1, כשn שווה ל-1 זה 2, כשn שווה ל-2 זה 4, זה נותן לכם איזשהו ביטוי מתמטי, שכשמקדמים כל פעם ב-1 את ה-n, זה מחולל את הסדרה הזאת, זה יוצר את הסדרה הזאת, נכון? אבל תדעו לכם שגם הסדרה הזאת יש ביטוי מתמטי שמחולל אותה. לא בעיה אפילו לייצר אותו, ברמה העקרונית, נכון? תקחו את הביטוי הזה, לא חשוב כרגע, אני לא נכנס למתמטיקה, רק להראות לכם, כי זאת נקודה לדעתי מאוד חשובה. יש פה 5 מקדמים, מסכימים? בסדר? עכשיו בואו נייצר לנו סדרה כבקשתך. אוקיי? נציב את n שווה 1 ונדרוש שהתוצאה תהיה 1. בסדר? ש-a פלוס b פלוס c פלוס d פלוס e שווה 1. עכשיו נציב את n שווה 2. a פלוס 2b פלוס 4c פלוס 8d פלוס 16e יהיה שווה ל-2. נציב את n שווה 3 נדרוש יהיה שווה ל-4. 5 משוואות. יש לנו 5 נעלמים. a עד d. 5 משוואות עם 5 נעלמים יש לזה בדרך כלל פתרון. אלא אם כן המשוואות תלויות באיזושהי צורה אז תוסיפו עוד ביטוי. אז יהיה גם Fn בחמישית. בסדר? זה הכל. ועכשיו תראו, לבוא החוצן הזה יגיד לכם, פה זה ברור, זה מינוס 7 ושליש, זה מיד רואים. ואז תשאלו את הרגע, מה זאת אומרת? מה הבעיה? זה הרי 1.5 פלוס מינוס שליש כפול n, פלוס 3i במוקד, n בריבוע, ומיד אתה רואה, כשאתה מציב את n שווה 0 ונותן 1, אתה מציב את n שווה 1 ונותן 2, ובין שווה 5 זה נותן מינוס 7 ושליש. כל סדרה שתרצו עכשיו לייצר אותה באופן הזה. אז עכשיו שואל ויטגנשטיין, אז למה, מי אמר שהוא צודק באמת ה-800 פסיכומטרי? זה שיודע שזה 16. אז בעצם הוא צודק לא פחות. וזה נכון. אז מה הפסיכומטרי בודק? הוא בודק אינטליגנציה או שהוא בודק את החיוות שלנו במוח? לא, יש חיוות כזה במוח שהוא בנוי כמו כולם, הוא כזה, ומגיע ל-16. ויש אחד שיש לו כיוון אחר במוח, הוא מגיע לתשומה נכונה לא פחות, הוא מגיע למינוס 7 ושליש. מה הבעיה? במיוחד אם כשתשאלו אותו הוא ייתן את הנימוק, מגיע לו 800 בפסיכומטרי, בדיוק כמו אחד שאומר 16. אם תשאלו אותו והוא לא ייתן את הנימוק, אז אני לא יודע, יש מקום להתלבט. כי עדיין יכול להיות שזה היה נימוק, הוא נוסח אותו, אז מה? הראש שלו בנוי כך. כמו שאנחנו, גם לא כל אחד יגיד לי מיד שזה 2 בחזקת N, המוצא הרבה יותר פשוט. אבל אני אגיד שזה 16 ויקבל 800, נכון? אז הוא יגיד לי לו 7 בשביל, שהוא גם לא יודע בדיוק להגיד איזה פונקציה מסובכת עומדת מאחורי זה. מה זה משנה? אבל זה מה שהראש שלו עושה, וזה בסדר גמור. אז אומר ויטגנשטיין שכל הלמידה, לפחות המתמטית, אבל לא רק המתמטית, כל הערבים הוא מתמטית, כל הלמידה שלנו מבוססת על איזשהם תבניות שכבר נמצאות אצלנו. המורה לא מכניס לנו תבניות חדשות, אי אפשר. חומסקי אומר בתחום של בלשנות, שאדם נולד עם איזשהם תבניות לשוניות, כי בלי זה אי אפשר ללמד אותו לדבר. אדם לא נולד טבולה רסה. גם במתמטיקה הוא לא נולד טבולה רסה. שאם הוא היה נולד טבולה רסה, הוא היה נשאר טבולה רסה. אי אפשר היה ללמד אותו. כי מה אתה אומר? אתה מתחיל ללמד אותו, בואו אני אלמד אותך עכשיו את חוקי החיבור. בסדר? אחד ועוד שתיים שווה שלוש. אחד ועוד שלוש שווה ארבע. אחד ועוד ארבע חמש. אז עכשיו הוא יפה. וכמה זה אחד ועוד חמש? מינוס שבע ושליש. גם לזה אין בעיה. תקולת החיבור, אני יכול להגדיר באופן שייתן את מינוס שבע ושליש. אין שום בעיה להגדיר את הפעולה הזאת ככה. בסדר? אז מה אתה צריך? תכאילו להסביר לו את פעולת החיבור. החיבור זה כאילו לקחת את זה, ואז תסביר לו את זה על 1 ועוד 2 ועל 1 ועוד 3, אוקיי, הדוגמאות יגמרו מתישהו. באזור ה-800, 900, כשתשברו, הדוגמאות הם, וב-950 יגמרו למינוס 7 ושליש. אין לכם דרך ללמד אותו. אין שום דרך ללמד. בן אדם שבא עם מבנה אחר, עקבי לא פחות משלנו. לכולנו כנראה יש מבנים די דומים ברוב המקרים, וזה מה שהפסיכומטרי בודק. אבל אם בא מישהו עם איזשהו מבנה אחר, הוא לא אינטליגנטי פחות, ואין שום דרך ללמד אותו, אלא אם כן אתה תגלה את המבנה שלו. ואז תעשה העברה מבסיס לבסיס או משהו כזה, ותנסה ללמד אותו לשיטתו. אבל אם לא, אז אין שום דרך ללמד אותו. אז זה משל חביב לעניין שאמרתי קודם. גם בלוגיקה זה עובד בדיוק כך, בפרט במתמטיקה זה עובד בדיוק כך. מי שאין לו את המידע בתורו, לעולם לא יוכל ללמוד מתמטיקה. המתמטיקה, כל מה שהיא עושה, היא עוזרת לך לפתוח את הכספת שכבר נמצאת בתוכך. רק אין לך את המפתח. אז המורה עוזר לך למצוא את המפתח. את המפתח שלך, לא תמיד לכל אחד יש אותו מפתח. אבל הוא נותן לך את המפתח כדי שתגלה מה שכבר יש בתוכך. אבל אם זה לא שם, אתה לעולם לא תלמד מתמטיקה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שמתמטיקה או לוגיקה אף פעם לא מחדשות לנו מידע שלא היה כבר בתוכנו. בסדר? או מנסה לך עכשיו באופן יותר, בשפה יותר יומיומית, הוכחה. לעולם לא תוכל להוביל אותנו למשפט, למסקנה, שלא ידענו אותה קודם לכן. זה בעצם מה שיוצא מכאן, אוקיי? זאת כל מסקנה שהוכחה מובילה אותנו אליה, זאת מסקנה שבהכרח באיזשהו מובן הייתה כבר בתוכנו. אם לא, לא נצליח להגיע אליה גם באמצעות הוכחה. ההוכחה לסך הכל, אם אנחנו עוקבים אחריה, זה המפתח. היא עוזרת לנו לפתוח את הכספת, לנתח את הנחות היסוד שלנו ולגלות איך בתוכן נמצאת המסקנה הזאת. זה המפתח של הכספת. זה הכל. לכן באמת מתמטיקה ולוגיקה, או כל הדברים שהם מדויקים בתכלית, או כל הדברים שהם מדעיים, בלוחים שמעניינים אותנו כאן, הם לא מועילים כלום במובן הזה שהם לא מוסיפים לנו מידע. אי אפשר לצבור מידע חדש באמצעים של לוגיקה או מתמטיקה. אין דבר כזה. צבירת מידע בהגדרה לעולם לא נעשית על ידי מתמטיקה או לוגיקה. לכן, למשל, מתמטיקה היא לא מדע. מיומים המקובלים. עוד שהיו אוניברסיטאות, אולי עדיין יש, שזה ממוקם בפקולטה למדעי הטבע. אבל זה משיקולים טכניים או משיקולים של אי-הבנה. מתמטיקה זה לא מדע. מדע זה דבר שנלמד באמצעות תצפית והכללה, ולכן גם יכול להימצא לא נכון. זה מופרך בניסוי. אבל מתמטיקה לא זקוקה לתצפית, לא נעשית על ידי הכללה, אלא רק באמצעים דדוקטיביים, וכיוון שכך אף פעם לא יכולה להימצא לא נכון, לא נכונה. אם ההוכחה היא נכונה, אז היא נכונה.
דיפקנו משהו, אבל לא שיש לנו איזשהו נתון חדש שמאיר משהו שלא ידענו אותו קודם. העולם לא יתבסף לנו כל מידע ולא יגרע מידע.
מסירה?
כן, אבל אתה לא תקף אומר אחת ולא מחכנות, היא עושה כתב בקשר בין האחות ולמחכנות. הקשר הזה תמיד קיים. אתה יכול להניח שמה, אתה יכול להתפתום שההנחה לא מגובלת עליך, אז כמובן לא תצטרך לקבל את המסקנה. זה נכון, זה שימושה במדע, אבל זה מתמטיקה. המדע גם הוא משתמש באמצעים מתמטיים ובדיוק בצורה הזאת. אז הוא מנסח את ההיפותזה שלו באופן שאנחנו יודעים מאיזה הנחות היא נגזרת. ועכשיו, אם נבדוק במיסוי ונגלה שהיא לא נכונה, שצריך לחזור ולבדוק את ההנחות שלה. אבל המתמטיקה זה בדיוק התחום המשלים. הוא עוסק בכל מה שהמדע לא עושה. המתמטיקה עוסק רק בקשר בין ההנחות לבין המסקנות, והמדע עוסק בהנחות ובמסקנות. הקשר הוא שואף, הוא לוקח כלים מתמטיים, אבל זה לא תחום עיסוקו. הקשר בין ההנחות לבין המסקנות זה התחום של מתמטיקה ושל הלוגיקה, כמו של המדע. כן, לוגיקה ומתמטיקה לענייננו כאן זה אותו דבר. טוב, אז עכשיו, כן. לא, המידע הזה היה בתוכך, לכן אמרתי, השאלה למה אתה קורא ידעתי. המידע הזה היה בתוכך ברגע שהבנת את ההנחות, את האקסיומות. לא יכולת עוד לפתוח את הכספת. לא מצאת את ההוכחה, לא מצאת את הפענוח, לא ידעת לנתח את ההנחות שהיית מודע עליהן כדי להוציא מתוכן את המידע שחבוי בהן. זה עזר לך המורה, אבל המידע היה שם, לכן דימיתי את זה איזשהו סוג של כספת שכבר נמצאת בתוך אחד ואת עוזר לך לפתוח אותה. טוב, אז עכשיו כמובן עולה שאלת מיליון הדולר. אז איך אנחנו בכלל יודעים משהו? אז הוכחות לא יכולות להוסיף לנו שום מידע שלא ידענו אותו מראש, נכון? שום כלי מתמטי לוגי לא יכול לעזור לנו לדעת משהו שלא ידענו אותו קודם לכם, בלי השימוש בכלי הזה. אז איך אנחנו יודעים בכלל משהו?
למדנו בבטן. למדנו בבטן, אוקיי. קצת עליה? מה? אוקיי.
היה
מישהו את הסמל, נכון? ופשוט מישהו יסביר על
מה
הסמל
הזה עושה. יש
את המדבר
בן אדם
מהשני, כדי לסמל את זה,
הוא גם
להגיד לך
על
ירושה לבסיס. אני אגיד לך, כי כשתסביר לו את הסמל, אמרתי את זה אחרי זה.
כשאתה מסביר לו מהו הסמל, גם שם תשתמש בדוגמאות. אבל גם את הסמל עצמו הוא יבין לשיטתו. איך תסביר לו מה זה? אני עכשיו תלמיד, תסביר לי מה זה הסמל הזה. מה זה הסמל הזה?
שאני מוסיף את המספר שיש לי.
מה זה נקרא להוסיף? אתה עכשיו מלמד לי את המילה הזאת.
זה לא מציאות ש... אני יכול לראות להביא בזמן למציאות.
לא, לא, אנחנו מדברים על מתמטיקה, לא על מציאות.
כן, אבל אני משתמש בזמן למציאות. כמו שהרב משתמש בכספת, אני משתמש בזמן של השרתים וה...
זה לא יעבוד מסיבה שאני אגיד עוד רגע. לא יכול לעבוד. אולי כן יעבוד, אבל לא יכול לעבוד. עוד רגע, אני אגיד. תראו. אולי אני אגיד את זה כבר עכשיו. תראה. אמרתי קודם שמתמטיקה זה לא מדע, אי אפשר להפריך אותה. בואו ניקח דוגמה את החוק המתמטי המתוחכם הבא. 2 ועוד 3 שווה 5. בסדר? אני טוען שאי אפשר להפריך אותו. מישהו יכול להפריך את מה שאני אומר? מישהו יכול להציע דרך להפריך אותו?
שומע?
לא, אני רוצה עכשיו, אני קראתי את זה, שאני אפשר להעמיד את זה במבחן ההוכחה. אני רוצה לשאול האם הטענה הזאת היא טענה מדעית או טענה מתמטית. המדד הוא האם אפשר להציע ניסוי שיפריך את זה, נכון? אז בואו נעשה עכשיו ניסוי, מה אתם מכירים? יש איזשהו, הנה, אני אשכה לומר פה קודם את הניסוי. בדיוק לקחת שני תפוזים, לקחת צל גדול, על שני תפוזים, פה יש לך שלושה תפוזים נוספים, קח אותם לפה,
עכשיו תספור כמה תחוזים יש לך סך הכל, אם תגלה שזה 6, אז הוא פרח, הטיעון המדעי. ואם תגלה שזה 5, אז הוא מושר, נכון? אז הנה, זה בעצם טענה מדעית, לא? אז כדי לראות למה זאת לא טענה מדעית, אז בגלל שצחקתם, אתם כבר מבינים שזאת לא טענה מדעית, אם תגלו שזה 6, מה תגידו? כמו שתהיית בספירה, ושזה רק איזשהו תפוזר, שאינו נראה, שפתאום חזר להיות נראה, לא יודע מה, יש איזשהו חור בסל, או משהו, לעולם לא תפתרו על הכלל שתיים אוכלו של חמש, נכון?
תראה יש לי אינדוקציה.
לא, לא, זה פשוט יכולות להתברר כלא נכון. אתה יכול לראות שני סוסים ששניהם היו שחורים, ולהשיג באינדוקציה שכל הסוסים הם שחורים. מחר בבוקר תראה סוס לבן. אז מה תגיד? שהסוס הזה בעצם לא לבן, זה טעות ראייה? לא, תגיד שהאינדוקציה הייתה לא מוצלחת.
אם נראה 500 שנה רק סוסים שחורים,
אז כן. אם נראה 500 שנה רק סוסים שחורים, כן. פה גם 500 אלף, לא משנה, גם רבע שנה או 500 אלף שנה, זה לא משנה. אתה לעולם לא תוותר על 2 או 3 ו-5.
זה יותר
חזק. זה שהשם יש לו מזרח מחר, זה יכול להיות שפתאום כדור הארץ נעצר, פוגע בו מטאורית, אתה לא יודע מה, יכול לקרות. כן, יכול לקרות, בלי שום טוב. אתה כנראה מאותו כוכב של המינוס 7 בשליש. אנחנו בדרך כלל חושבים אחרת. ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. תראו, בואו אני אראה לכם הפרחה, של הכלל 2 ועוד 3 עד 5. הולכים גוף, מפעילים עליו כוח כלפי צפון של 2 ניוטון. וכוח כלפי מזרח של 3 ניוטון. מה הכוח הכולל? לא 5. בסדר? זה כלל המקבילית, אם אתם זוכרים. לא 5. שורש של 3 בריבוע ועוד 5 בריבוע. בסדר? למה? איך הפרחנו את הכלל 2 ועוד 3 עד 5?
אני יודע שאני משתמש לך, שאמרנו שהסיבות של ה-X הזה הוא שווה, אנחנו מתייחסים לו, מתייחסים לכולה לו את השני כדורים מפוס עוד 3 שנים שיש יחידות, ואנחנו מחברים
על יחידות?
זה לא יחידות, זה יחידות כוח. זה לא...
זה יחידות תפוס, מה? יש יחידות פי טמפרטורה, 2 מעלות כמו 3 מעלות, כן 5 מעלות, למרות שזה לא דבר מושג.
אחת זה לא מושג, ואחת
זה... המעלות של טמפרטורה זה מושג גם כן. אנחנו לא מדברים על דברים מושגים.
נכון, אבל במה שאתה יודעים אפשר להתן את זה.
אז אחת
זה מדידת טמפרטורה, ונתן לי כי אנחנו רוצים לראות שיש לנו 2 ואני עושה כמו 3 פה על אותו שום.
שם אתם פרדו את
זה. ואנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו עושים 2 לקשור ו3 לקבוח.
אתה טוען שכשמסכימים את זה ככה, לא נכון להשתמש בגלל החיבור. זה מה שאתה רוצה לטעון, לא תעשה מופשט או לא מופשט. אבל כשתראו, הכוחות האלה גם אם הם מופשטים, כשתעשו לשני הכוחות ככה, אתה כן תוכל לחבר את זה, נכון? 2 ועוד 3 יהיה ככה, אתה כן יהיה 10 ועוד 5.
אני לא יודע, אני חושב,
אני יודע, זה 5.
אני יודע, אתה יודע, אני יודע, אני
שומע. לא, זה אומר לך גם פה זה 5, זה לא הבעיה של כוחות מות אחוזים. זה לא הבעיה של כוחות מות אחוזים, כוחות שאתה תוסיף אותן ככה זה גם יהיה 5. הבעיה היא אחרת, שחיבור של כוחות לא עושים עם חיבור אריתמטי, אלא עם חיבור וקטורי. נכון? אז מה זה אומר? חיבור, איך אתם קוראים את החיבור וקטורי, לא משהו במילים, זה חיבור אחר, זה לא החיבור האריתמטי הרגיל. בסדר, זה בעצם אומר שזה איזשהו כוח כזה בערך, משהו כזה, שיש לו רכיב כזה באורך 3 ורכיב כזה באורך 2. חיבור מסוג אחר שמחברים כוחות. זאת אומרת שלכאורה הפרחנו פה את הכלל 2 ועוד 3 עד 5, אבל בפועל לא נכון. ודאי שאנחנו לא נמדים על 2 ועוד 3 עד 5, מה אנחנו נעשה? אנחנו נייצר חיבור מתמטי אחר שהוא יתאר נכון בשפת כוחות. אנחנו לא נוותר על הכלל האריתמטי 2 ועוד 3 עד 5. למה? בגלל שלכל היותר מה שהניסוי הזה הפריך, זה לא את המשפט המתמטי 2 ועוד 3 עד 5, אלא את המשפט בפיזיקה, לא במתמטיקה, שאומר שהוספת כוחות מתוארת על ידי חיבור הגבר. משהו אחר. 2 ועוד 3 עד 5 זה משפט מושב, לא עוסק בעולם בכלל, עוסק באידאות. ספרים זה אידאות, המתמטיקה לא עוסקת בעולם. המדע עושה בעולם. עכשיו, המדע לפעמים משתמש במתמטיקה כשפה כדי לתאר את מה שהוא אומר על העולם. אז אם למשל הוספת טמפרטורות, נגיד, שתי טמפרטורות או שתי מעלות, או שלוש מעלות, יחד לחמש מעלות, שם החיבור האלגברי, נכון? אז אני משתמש בשפה של האלגברה כדי לתאר הוספת מעלות. אבל שימו לב, הטענה ששתי מעלות ועוד שלוש מעלות הן חמש מעלות היא טענה בפיזיקה, לא במתמטיקה. שתיים ועוד שלוש שווה חמש זה טענה במתמטיקה. אבל שתי מעלות ועוד שלוש מעלות שווה חמש מעלות זה טענה בפיזיקה. לדוגמה, אם מתברר לי שהטענה היא לא נכונה לגבי המעלות, אני לא אבטר על הטענה המתמטית 2 ועוד 3 שווה 5, אלא אני אתן את המשפט הפיזיקלי שאומר שהוספת מעלות נעשית על ידי חיבור אלגברי, הוא זה שהוכח. משפט בפיזיקה, אוקיי? זאת אומרת שמה שאנחנו יכולים להפריך זה רק פיזיקה. מתמטיקה אנחנו לא יכולים להפריך. לעולם לא. לכן אם התפוזים אותו דבר. גם אם אני אמצא פה שישה תפוזים ואני לא אמצא שום נס ובעיה ותקלה ורמאות וכולי, עדיין אני לא אבטר על זה. בכל היותר, במקרה הכי קיצוני, אני אבטר על המשפט בפיזיקה, שאומר שהוספת תפוזים בתוך סל, את אוהבת על ידי פעולת חיבור אלגברי. אני אגיד שאולי לא, יש שם איזשהו חיבור מסוג אחר. אבל אני לא אבטר על הכלל 2 או 3 או 5 באלגברי. כי הוא לא עומד במבחן אמפירי.
כאן
את הענת מפריקנית, אבל אפריך, יכול להגיד
שדובר
דווקא על התפוזים האלה. דווקא על התפוזים האלה. לא, אבל תפוזים אחרים. על התפוזים האלה, דברתי. זה כמו שאלת ההכללה. זה כמו שאלת ההכללה. על התפוזים האלה, דברתי. זה מספיק, נגנת הענת. אני לא אמרו, אבל
למה
אתה לא מוצא על התפוזים? מה? למה אתה לא מוצא על התפוזים? אני לא מוצא על התפוזים. לא, אשמח. לא מוצא על התפוזים. אני לא פתוח יש דבר נכנס שלי, האם אתה תגיד שאתה מקבל את הכלל 2 או 3 או 6 זה מינוע שפתיים באלמה.
כן, אבל לא, הנחות מוקדמות שאתה רוצה לעשות.
הנחות מוקדמות או אמת מוקדמת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לפעול מחוץ למסגרת הזאת. אתה לא עולה לא תוותר עליה.
בסדר? זאת הטענה.
אוקיי, אז זה בעצם ההבדל בין מתמטיקה לבין פיזיקה. אז היינו בשאלה, אז איך צוברים מידע? מתמטיקה אם כך לעולם לא מוסיפה לנו מידע, היא בכלל לא עוסקת במידע. מתמטיקה עוסקת בקשרים בין מידעים או בין טענות. בסדר? היא לא עוסקת לעולם במידע, בהוספת מידע, אבל מבנה מתמטי שגוזר מסקנות מתוך הנחות, צריך בשר לנעוץ בו את השיניים, צריך הנחות. מאיפה יוצאות ההנחות האלה? שימו לב, ההנחות זה הדבר שמכיל את כל המידע. המתמטיקה רק מוציאה, פותחת את הכספת ומגלה לנו מה יש בתוכה. אבל מאיפה באה הכספת? מאיפה המידע הזה מגיע? לא בכלים מתמטיים. רצת להעיר משהו. לא שומע?
איפה המתמטיקה מתחילה?
עכשיו מאיפה היא מתחילה? הכללים של המתמטיקה, מה? יש כל מיני. תלוי באיזה תחום של המתמטיקה. שני גדלים ששווים לגודל שלישי שווים ביניהם, כל מיני כללים כאלה שמשתמשים בהם לגיאומטריה באמצע, בלי להכניס אותם בצורה נכונה לגבי משהו. חוץ מזה, גם ההנחות החדשות. כן, אז מאיפה באה הכספת? מאיפה אנחנו יודעים את המידע? מאיפה אנחנו שומעים מידע? המתמטיקה יכולה לכל היותר, או ההוכחות, או הלוגיקה, יכולה לכל היותר לחשוף בפנינו מידע שכבר נמצא בתוכנו. אבל איפה הוא נמצא? איפה אספנו אותו? איפה מצאנו אותו? לא באמצעים מתמטיים, לא באמצעות הוכחות, לא באמצעים לוגיקה, לא באמצעים לוגיים. שימו לב, אני לא מדבר בכלל על אמונה. מדבר על מדע, על מידע מדעי. אני עוד לא הגעתי לאמונה בכלל. מאיפה אנחנו צוברים מידע מדעי? לא יודע. איזושהי צורה. הכלים, בדרך כלל כשאנחנו מחלקים את כלי העסק, החלוקה המקובלת של כלי העסק היא לשלושה סוגים. עסק של פרט מתוך כלל, זה נקרא דדוקציה. כלל מתוך פרט, זה נקרא אינדוקציה או הכללה. כן, הייתי סוס אחד עם ארבע רגליים, אני מניח שלכל הסוסים יש ארבע רגליים, הייתי בן אדם אחד סטודנט מותר. אני מניח שכל מיני אדם מבין מותר. ואנלוגיה. אנלוגיה זה פעיל באותו מעמד, או נקרא של פרט, או מכלל לכלל. הלוגיקה והמתמטיקה עוסקות רק בהסקים מן הסוג הראשון, הדדוקטיביים, מהכלל אל הפרט. אבל יש לנו עוד שני סוגי הסק, אנלוגיה ואינדוקציה, שהן לא נמצאות בתחום הוודאי, המתמטי, הלוגי. אלה הכלים של המדע, אלה הכלים שבהם אנחנו צוברים מידע. כמו שאמרתי קודם, עם דדוקציה לא צוברים מידע, כי דדוקציה זה מהכלל אל הפרט. מה זה מהכלל אל הפרט? הכוונה שהמידע על הפרט כבר בעצם היה ידוע לנו כשידענו את המידע על הכלל. אז לא נוסף לנו מידע בהליך דדוקטיבי, בהישג דדוקטיבי. תוספת מידע היא לעולם או באנלוגיה או באינדוקציה. או, כמובן, בתספית ישירה. או שאני רואה משהו, רואה משהו, אבל כל דבר שהוא לא תספית אלא הישג, שמוסיף לנו מידע, זה או אנלוגיה או אינדוקציה, זה לעולם לא דדוקציה, זה לא לוגיקה. לא לוגיקה סטנדרטית לפחות. אז מה תוקפן של הכלים האלה? של האנלוגיה ושל האינדוקציה? היעורים עליהם בעצם ספקנות בדרך כלל מבוססת על הצבעה על התופעה הזאת. שכל מידע שאותו אנחנו צוברים, נצבר באמצעים שהם לא ודאיים. כי כל אמצעי ודאי לעולם לא צובר מידע, לא מוסיף לנו מידע. אבל אם נולדנו נגיד כבול הרצה, בלי שום מידע, אז כל המידע שצברנו לאורך החיים, בהגדרה, לא נצבר באמצעים לוגיים. אז איך אני אפשר לדבר אותו? כי אם אני הוכחן, זאת הספקנות, בניסוח אולי יותר מדויק. בעצם הספקנות מערערת על האנלוגיה ועל האינדוקציה. היא מקבלת רק את הדדוקציה כהישג קביל, או רק את ההוכחה. רק דברים שיש להם הוכחה אנחנו מוכנים לקבל, הוכחה זה דדוקציה. דברים שמוכנסים על אנלוגיה או אינדוקציה הם לא קבילים אצל הספקן. אבל יש פה תהליך מאוד מעניין. בדרך כלל הספקנות נתפסת כמשהו שהוא לא מקבל שכל, רחוק מהשכל, לא מאמין בשכל. באיזשהו מובן זה כמעט הפוך. ספקנות ושכל הם נוקשי מידע. אבל זה שכל שמוכן לקבל רק דברים שיש להם הוכחה. רק דברים שיש להם הוכחה. אם אין להם הוכחה הוא לא מוכן לקבל. זאת אומרת, זה דווקא בנאדם שכן הולך עם הוכחות, זה כן רציונלי, זה כן אדם שפועל עם השכל שלו, פועל יותר מדי אולי עם השכל שלו. כאן זה לא, בדרך כלל, זה לא הספקן הרציני. זה הספקן הרציני, לא הספקן שזורק את הכל. אני אתאר עכשיו רק תהליך קצר של תהליך היסטורי, זה בסכמה מאוד מאוד כללית שתבהיר את העניין מזווית אחרת. יש בהיסטוריה של המערב, כדי שהמערב הוא יותר מוכר גם, כי שם זה קרה, במזרח, אני לא חושב שהיה תהליך כזה, פחות או בגדול. היה איזשהו תהליך התפתחותי שמוקם משלושה שלבים. השלב הראשון היה שלב דוגמטי. שהם קיבלו דברים כי ככה אמרו, זה גני השבט, ההורים, לא יודע מי, כי ככה, כי כולם יודעים שככה וזהו. זה השלב הדוגמטי. ירוחנים ומיתוס מיתוסים וכו' וכו'. איזשהו שלב התחילה להיווצר ביקורת רציונלית, או רציונליסטית, שאומרת, רגע, אז מה אם כולם חושבים? מי אמר שזה נכון? יש לך הוכחה? אולי לא. אפשר לקרוך את זה באיזושהי צורה ביוון, אבל זה כמובן רק בקווים מאוד גסים. ואז מתארת איזושהי ביקורת רציונליסטית, שלאט לאט, ביוון חיו ביחד המיתוס והרציונליות, אבל לאט לאט המיתוס נזרק הצידה בתהליך די ארוך, ונשארה הרציונליות עד המאה ה-20. ואז, באמצע המאה ה-20, פתאום קורה תהליך מאוד מוזר שהיסטוריונים של תרבות ככה שוברים על הרבה מאוד קונוסים, שבערך באמצע המאה ה-20 קורה מהפך משונה. אותן קבוצות אינטלקטואליות שהובילו את הרציונליות, אותן קבוצות, לא אחרות, השתלטו עליהן וגרשו אותן. אותן קבוצות עצמן, כמו בדניאל, יש שם ארבע בחיות. המדינה הרביעית לא נלחמת בשלישית, היא מחליפה אותה באופן הרמוני, כמו שזה יוון לרומא. אז גם פה קורה איזשהו תהליך דומה. אותן קבוצות עצמן פתאום הופכות להיות מין פוסט-מודרניות, כמו שנקרא. זאת אומרת, מין שוברות את הכלים, מאבדות את כל הרציונליות. אנשים שוברים את הראש, איך הדבר הזה קרה? איך מודרניות זה איזושהי אמונה בקדמה, בשכל, ברציונליות, איך פתאום היא הופכת באחת? ואותן קבוצות עצמן, לא שבא הכובש מהמזרח והשתלט עליהם והרג את כולם. אותן קבוצות, זה נולד מבפנים. ופתאום הפך לניהיליזם אינטלקטואלי מוחלט. היום יש טיפה התפקחות ממנו, אבל לא הרבה כל כך, לא מסכים. וזה שכבר אין קנאי מידה, לא באומנות, לא באמונות ודעות, בכלל לא אוהבים אמונות ודעות, לא רק קנאי מידה. שבר האידיאולוגיות קוראים לזה לפעמים. לא מאמינים כבר בעצם בשום דבר, כל אחד צודק כמו השני, חכם כמו השני, אינטליגנטי כמו השני, יש כבר אינטליגנציות מרובות, כולם אינטליגנטים. התהליך הזה נמד ישר להסביר אותו דרך המבנה שאותו תיארתי קודם. ואני אעשה את זה על ידי אנלוגיה להתפתחות של אדם, בודד. אדם טיפוסי. אני מכיר אפילו מקרוב אחד כזה. בשלב הראשון, הבן אדם הוא ילד, דוגמטי. מה שההורים אומרים, המורים אומרים, החברה אומרת, זה המובן מאליו, זה ברור, זה נכון, כי זה נכון, כולם יודעים. בשלב הנעורים, נקרא לו, לא חייב לעבור דרך סימני נעורים, אבל יש קורלציה, אני מניח. מתחיל המרד הרציונלי. המרד הרציונלי בעצם אומר, מי אמר לכם שזה נכון? תוכיחו, יש לכם הוכחה. יש איזשהו אופטימיזם כזה שאומר, אני אהיה אדם רציונלי, אני אקבל רק דברים שיש להם הוכחה. אני מפסיק עם הדוגמות האלה שעליהם גדלתי. זה חלק ממרד הנאורי. זה חלק אינטלטואלי שלו, יש עוד המדקים אישיים, אבל אני לא מתעסק הרי. ואז, הנער הזה מתבגר, ושם, באיזשהו שלב, הוא מגלה לתדהמתו שהאשליה הזאת שהוא יהיה רציונלי, במובן הנאיבי שהוא חשב על המושג הזה, שכל דבר שהוא יקבל רק דברים שיש להם הוכחה, זאת אידאה בלתי אפשרית. אין דבר כזה. למה היא בלתי אפשרית? זה גם מה שאמרתי קודם. כיוון שההוכחה לא יכולה לייצר מידע או לייצר מדעות, היא רק יכולה לשמר. אבל אתה צריך להתחיל ממידע או מוודאות שכבר קיימים בידך, ואז ההוכחה תפתח לך את הכספת ותגלה לך עוד דברים שגם בהם אתה יכול להיות ודאי. אבל אם אין לך את הכספת הראשונית, אז אין לך כלום. אבל אתה את הכספת הראשונית בתור רציונליסט לא יכול לקבל, כי אין לנו הוכחות עבורה. זה משהו שפשוט קיים בנו. כמו ששאלו פה קודם, מי אמר, אולי זה סתם נולדנו ככה, איזה מבנה של הראש שלנו, מי אמר זה נכון? אז בלעדה שלא מקבל דברים שאין להם הוכחה, בסופו של דבר אתה שזרוק הכל. ולכן, בעצם עומדות בפני המתבגר הזה שתי דרכים, בסוף תקופת הנעורים. ובסוף תקופת הנעורים הוא מגלה פתאום שהתקווה שלו לקבל רק דברים ודאיים או מוכחים כקבילים, היא תקווה שף. אין דבר כזה, אי אפשר. כי כל דבר שאותו תקבל מבוסס על הנחות יסוד. והנחות יסוד האלה, אם יש להם הוכחה, אז גם אם מבוססת על עצמי הנחות יסוד תחות, איפה שזה יעצר, שם אם תתק הספר, ואותה לא תוכל להוכיח. עוד שנייה אחת, אני רוצה לסיים את התמונה הזאת. אז עכשיו פתוחות לפנו שתי דרכים בפני המתבגר שלנו. הדרך הראשונה זה להגיד, אוקיי, אז באמת אני לא מקבל שום דבר. אם לשום דבר אין הוכחה, אז אני לא מקבל שום דבר. ואז הוא נהיה ספקן. אז אני מתבקש את העמדה הזאת. אפשרות שנייה זה להגיד, רגע, מי אמר שרק דברים מוכחים הם קבילים? ההנחה הזאת שהנחתי בתור נער היא עצמה טעונה בדיקה. מי אמר שזה נכון? עכשיו אני מבטל עליה. תרצו לעשות את זה בצורה דרך השעשעה, האם יש לך הוכחה לזה? שרק דברים מוכחים הם קבילים. אז למה את זה אתה מקבל? זה רק סתם שעשוע. בסדר? אז האופציה השנייה היא בעצם לוותר על הנחת היסוד של הנער ולהגיד לו, אני מוכן לקבל גם דברים שהם לא מוכנים. ואז אני ממשיך עם דברים שאני מקבל, דברים שאני לא מקבל, אבל אני לא דורש הוכחות בכל דבר. אוקיי? אלה שתי דרכי התבגרות. נדמה לי שבאמצע המאה ה-20 אפשר פחות או יותר לסמן את הצומת הזאת שאליה הגענו בשבר של תקופת הנאורים. התקווה הגדולה של המודרניות, כן, של המאה ה-20 ועד אמצע המאה ה-20, התקווה הגדולה הזאת שאנחנו נהיה רציונליים, אנחנו נעבוד עם השכל, נזרוק את כל המיתוסים, את כל האמונות, השכל יחליף את הכל. הדבר הזה נשבר באמצע המאה ה-20 ובצדק. הוא נשבר בצדק בגלל שמראש זאת הייתה השליה. אנשים לא הבינו את זה. אנשים היסטוריים לוקחים יותר זמן מאשר בשעה של הפתעה. עד שחברה מעכלת דבר כזה, זה יכול לקחת מאות שנים. אבל זה, לדעתי זה התהליך. וכשמגיעים לשבר הזה ואומרים, רגע, עם השכל אי אפשר לעשות כלום, עם לוגיקה אי אפשר שום מידע לבסס. עם לוגיקה או עם הוכחות או עם מתמטיקה. כלום. לא את הדת, לא אלטרנטיבה לדת. לא מדע ולא כלום. שום דבר. אז אתה צריך להישאר ניהיליסט אינטלקטואלי מוחלט, סטן. זאת אופציה אחת. באמת הרבה, זה השבר שאותו תיארתי קודם, שהרציונליות המודליסטית פתאום הופכת מאליה להיות ספקנות פוסט-מודרנית. זה לא מפתיע בכלל שמשחקים על זה בזווית הזאת. בסדר, זאת הסקת המסקנות המתבקשת מהרציונליזם הנאיבי הזה, שמקבל רק דברים שיש להם הוכחה. אז כשאתה מגלה פתאום שאין דברים כאלה, אז אתה לא מקבל כלום, אתה נהיה ספקן. אבל כאן ההזדמנות לנסות להתיר את הנתיבה, ולהגיד, רגע, אבל מי אמר שבאמת רק דברים שיש להם הוכחה הם קבילים? אולי את ההנחה הזאת של הנער צריך לבדוק מחדש ואולי לוותר עליה. מי אמר שההוכחה זה הכלי שבאמצעותו אני יכול, רק באמצעותו, אני יכול לבסס טענות שאותן אני מאמץ. יותר מזה, כמו שאני קודם, שום טענה לא באמת ניתנת לביסוס בצורה כזאת. אז אם אני באמת כן מאמץ טענות כלשהן, אגב, עוד פעם, אני בכלל לא מדבר עוד על אמונה ולא על כלום, גם במדע, בכל תחום, אז אני חייב לוותר על ההנחה שרק הדבר המוכח הוא קביל. או במניעה אחרות, אני צריך לצרף לארגת הכלים שלי, חוץ מהדדוקציה שהייתה שם כבר בתקופת הנאורים, גם את האנלוגיה ואת האינדוקציה. זה סתם תופעה מעניינת, לא יודע אם מישהו מכם מכיר, אני לא מכיר אף דוקטור גאון כזה בגיל 18 בתחום אחר חוץ ממתמטיקה. רק במתמטיקה יש הגאונים הקטנים האלה שמוצאים דוקטורט בגיל 0 כזה. שום תחום אחר זה לא קורה. ואני חושב שהסיבה לזה היא שבאמת מתמטיקה זאת חשיבה ילדותית.
אבל הוא גאון בזה, אבל הוא טיפש בזה, לא שזה לא בעל דמדל, זה בעל לאפיין. זאת אומרת, זה כלי חשיבה שמאפיינים את הנער.
הנער הוא מתמטיקאי, הוא רוצה להוכיח כל דבר, רק דברים מוכחים הוא מקבל. אבל מה עם מדע? מה עם מידע שאותו אנחנו צוברים? אנחנו מקבלים מידע, אנחנו חושבים שיש מידע נכון, יש מידע לא נכון, יש אמונות נכונות, יש אמונות לא נכונות.
בעולם המתמטי, הרציונליסטי הזה, אין מקום לדבר כזה. רק מתמטיקה. הוא לא יודע אם שמות הדבר של השנה שמונה מלוש. הוא רק יודע שאם אתה מניח את הנחות והיסוד של הגיאומטריה האוקלידית, אז אתה צריך גם להניח או להסיק את המתקנה של סכום הדבר של השנה שמונה מלוש. אבל תשאל אותו, אבל מה סכום הדביות, המשולש? עכשיו, לא יודע, מה ההנחות שלך? זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת שום מידע מתמטיקאי. כל מה שהוא יכול זה להגיד לך, אם ההנחות הן כאלה, אז המתקנה היא כזאת. רק הוא עוסק רק בנביאה. הוא לא עוסק בתוכן המידע עצמו, האינפורמציה עצמה. מי עוסק באינפורמציה? המדע. למשל, לא דווקא, הרבה תחומים שבהם אנחנו עוסקים, עוסקים במידע. אבל נגיד תחום אינטלקטואלי מאוד בולט, זה מדע, או מדעים שונים. לכן באמת הכלים האלה מתפתחים בגיל מבוגר יותר. מתי שזה מתפתח, לא רק מתפתח שאנחנו יודעים לעשות אנלוגיות באינדוקציות, אלא שיש לנו אמון בכלים של האנלוגיות באינדוקציות. זה הנקודה שעליי אני מדבר עכשיו, לא רק היכולת לעשות אנלוגיות באינדוקציה, אלא האמון. כי הנער אין לו אמון בכלים האלה, כי הם לא הוכחה. אז אני לא מוכן לקבל את המסקנות שלהם. אני רק מתמטיקה, רק דברים מוכחים. אז הוא מבין שהוא בשופט שמונה, הוא לא יכול לקבל שום דבר. ואז, או שהוא באמת נשאר עם אותה הנחה שרק דברים מוכחים הם קבילים,
או שהוא מוותר, ואז הוא הופך לספקן, על פוסט מודרני מה שקוראים היום,
או שהוא מוותר על ההנחה הזאת, הוא אומר, מה פתאום, ההנחה הזאת עצמה תמונה בדיקה. לא נכון, אני מוכן לקבל גם דברים שאין להם הוכחה. שם הוא אומר, דברים מוכחה, אני לא מוכן לקבל. אני
רוצה להשאיר את זה, אין לי שאלה, זה גם מסוגל.
הבחירה נשארת מהנחה של עצמך שמוקחת וכי בפרציה שלהם אני בטרה לפי עצמי לא, ברור, כי הוא ישר עם עצמכם ואתה אומר, אתה מנה את הספקנים הספקנות, אתם לא מגיעים לספק בסדר, ספקן נקרה, אני לא חכה אני גם בזה מתי לספק, ובאתם אל תתחס שום דבר שאני אומר זה ברור בכל אופן, אז אז בסופו של דבר באמת הצומת הזאת היא צומת מאוד חשובה, ונדמה לי שהיסטורית אנחנו פחות או יותר מסתובבים סביבה היום.
זאת אומרת, אין פעמי ה-20 סימנתי שאתה חלב, אבל המעבר עוד מתח היום ועוד במלוא וזו
על השאלה באיזה משתי דרכים ללכת, האם בדרך הספקנית הפלורליסטית נקרא לזה עכשיו שכל המיטות שוות, מאיפה יוצא הפלורליזם הזה? שכל המיטות שוות, כי אם אתה מתמטיקאי, אם אתה חושב שרק נגיעה זה דבר שיש לו תוקף, אבל לא הנחות ולא מסקנות, נאמרתי יש הנחות X, ומהן יוצאת מסקנה Y, ולכן יש הנחות A, ומהן יוצאת מסקנה B, ושנינו צודקים באותה מידה, כי את הנגיעה עשינו מכילים תקפים. זאת אומרת, את האימונים שלנו בנינו עם לוגיקה נכונה, רק ההנחות שלנו הן שונות. אז מה זה אומר? שמישהו בעצם נער כזה, כן, רציונליסט מאיבי, בעצם יהפוך אוטומטית לפלורליסט. אני אגיד למישהו שכל האמיתות מבחינתו שקולות, שאין אמת, כאילו לזה, שאין כאן מידה באומנות, או בכל תחום אחר שבו הדבר הזה מופיע. טוב, נדמה לי שנעצור כאן ונמשיך ב-12.